אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אחרי חודשים ארוכים שבהם משפט נתניהו מתנהל לו בעצלתיים, שני אירועים שהתרחשו פחות או יותר במקביל, החזירו אותו לראש הכותרות, גם אם לזמן קצר. בברייטון שבאנגליה החלה להישמע עדותו של המפיק ההוליוודי ואיש העסקים המיליארדר ארנון מילצ'ן.
כשרואים את האמת, אין שערת רגשות, האמת היא אחת.
בעבר חברם הקרוב של הזוג נתניהו הוא מי שעומד במרכז תיק 1000, הוא תיק המתנות. הסיגרים והשמפניות במאות אלפי שקלים, זוכרים? אבל רגע לפני שזה קרה, פצצה הוטלה בתיק 4000.
דרמה במשפט נתניהו, השופטים במסר לפרקליטות תתקשו להוכיח שוחד בתיק 4000.
בשיחה בדלתיים סגורות שרק חלק מפרטיה הודלפו ובצד די יוצא דופן, הוטטו השופטים לתביעה, כדאי לכם לחשב מסלול מחדש ולרדת מסעיף השוחד כי יהיה לכם קשה להוכיח את אשמתו של ראש הממשלה בסעיף החמור הזה. ואולי הציעו השופטים, כדאי בכל זאת להתכנס לעסקת טיעון. התביעה מצידה, לפחות לפי שעה, ממשיכה בתוכנית המקורית, אולי להתרסקות אפשרית. שלום, אני דניאל אופיר, אתם מאזינים לעוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אז היום, משפט נתניהו בשני מוקדים. את אמר אלמוג שלנו שלחנו לברייטון, לסקר מקרוב את עדות מילצ'ן ואת כל המסביב, והיה לא מעט, ועם עורך הדין מיכה פטמן, סנגור פלילי מהבולטים בארץ, וגם בתחילת הדרך חבר בצוות ההגנה של בנימין נתניהו. איתו נדבר על עדות מילצ'ן, אך בעיקר ננסה להבין את ההתפתחויות בתיק וואלה בזק, תיק השוחד, ולאן הולך משפט נתניהו, באחד הרגעים הדרמטיים ביותר שלו.
את הדברים האלה אני מקליטה עכשיו מחוץ לאולם בו נשמעת אחת העדויות המשמעותיות ביותר, באחד המשפטים המשמעותיים ביותר. תיק נגד ראש ממשלת ישראל. אבל המצב, התמונה הזאת היא סוריאליסטית לחלוטין. רק לפני כמה שעות, מה שראיתי כאן, באותו מלון שבו נשמעת העדות, זה הרבה מאוד אנשים שיקורים. בעיקר מסיבות רווקות. שידרתי בהרבה מקומות מוזרים בחיי, הייתי בסיטואציות לא צפויות, אבל מסיבת רווקות שלמה שנדחפת לי לפריים, מנסה לשכנע אותי לרקוד איתן בזמן שאני מדברת על עדות במשפט נתניהו, זה עוד לא קרה לי, עד אתמול. אז כאן במלון הזה, שהוא בעיקר יעד לחגיגות בסופי שבוע, בעיקר בריטים אגב, שמגיעים לעיר הזאת כדי לחגוג, עכשיו נשמע את העדות הזאת. אנחנו יושבים מחוץ לאולם, כי להיכנס אליו לא נותנים לנו, ובעצם אנחנו מקבלים את כל המידע בכלל מירושלים. מה שכן ראינו כאן, זה התראת ראש הממשלה מגיעה.
בוקר טוב, גברת נתניהו,
הגעת
לשמוע את העדות.
ידענו אגב שהיא מגיעה, כי שמענו את קריאות הבושה של המפגינים בחוץ מתגברות. גם ארנון מילצ'ן עצמו מגיע לכאן, הוא סירב להגיע לעדות בארץ, והנימוק היה טעמים רפואיים.
איך אתה מרגיש?
שבעיית עם הגב.
כשרואים אותו אגב, ארנון מילצ'ן נראה היום מתהלך בכבדות רבה, עולה במדרגות בכבדות, אבל מפגין נחישות רבה.
איך זה מרגיש?
אני אגיד לך את האמת, שכשרואים את האמת, אין שערת רגשות, האמת היא אחת.
מאז יום ראשון מתייצב ארנון מילצ'ן באולם הכנסים שבמלון הספינה הישנה שעל חוף ברייטון ומוסר את עדותו. במשך יומיים וקצת הוא ענה לשאלות התביעה, ומיום שלישי בצהריים הוא נחקר בידי סנגורו של נתניהו עמית חדד. את השופטים שיושבים בירושלים הוא רואה על גבי המסך, מנהלים את המשפט בשלט רחוק. ומחוץ לאולם נמצאים העיתונאים, בהם גם תמר אלמוג, שעשו את המסע הארוך עד ברייטון, אך לארץ המובטחת לא באו.
אנחנו, העיתונאיות והעיתונאים, לא מורשים להיות בתוך האולם שבו נמסרת העדות. האמת זה מבאס, והאמת זה פוגע ביכולת בעצם לתעד ממש ממקור ראשון מה שקורה בתוך האולם עצמו. זה לא שלא ניסינו, הגשנו בקשה לבית המשפט שיורה למדינה לאפשר לנו להיכנס לתוך האולם. הרי בבית המשפט בירושלים אנחנו נמצאים בתוך האולם. זה לא רק לשמוע מה העדים אומרים, זה לראות את התגובות, לדבר על הניואנסים הקטנים האלה, על הדברים שלא נקלטים אולי בדיוק אצל השופטים או במקרה של מילצ'ן במצלמה. אבל אנחנו נמצאים ממש מחוץ לדלת, וזה דווקא מאפשר לנו כמה מפגשים אחרים. כמו המפגש הזה, עם העד ארנון מילצ'ן, שאנחנו מנסים לשאול אותו שאלות, הוא מתברר שהוא ממש משיב, והדיאלוג הזה מעניין מאוד.
איך אתה מרגיש עד כה?
אני לא יודע.
אתה מול נתניהו, מול שרה נתניהו?
אומרים את האמת, הכל פשוט.
אתה רואה אבל את הגברת נתניהו, איך זה לראות אותה ממש פנים מול פנים?
לא, היא לא נאשמת.
ולראות הנאשם את מר נתניהו?
נאשם, לא ראיתי.
אבל כרגע ברכת אותו לשלום. אתם חברים, מר מילצ'ן, עדיין חברים?
זה כמו פרטי מדי.
זה פרטי מדי. מי שכן נוכחת באולם לכל אורך העדות היא אחת, שרה נתניהו. היא לא נאשמת בתיק, אבל היא קיבלה אישור מיוחד מבית המשפט והטריכה את עצמה עד שם כדי שתוכל להסתכל למילצ'ן בעיניים בזמן שהוא מוסר את העדות שלו. היא עצמה אגב לא מתייחסת לסיבת בואה.
שלום גברת
עיניים. מה שלומך?
איך הולך היום?
ספרי לנו.
איך אתם נהנים בברייטון?
הוא מסרבת לענות לשאלות העיתונאים.
איך את עוברת את השירות הזאת?
איך לראות את מילצ'ן? זו השאלה.
מי שעוד התריכו את עצמם לברייטון שטופת השמש, האמת כנראה לא המקום הכי גרוע להיות בו בימים אלה, הם מפגינים ישראלים שערכו לנתניהו קבלת פנים בדמות מיצג צבעוני למדי של המלכה הצרפתית האיקונית, מרי אנטואנט. תמר אלמוג יצא עליהם ושמע מהמפגינה דניאל ארובס מה הם עושים שם.
החלטנו לעשות מיצג, זה הגיע דרך בונות אלטרנטיבי למעשה, והחלטנו לעשות מיצג של שרה נתניהו כמרי אנטואנט. מרי אנטואנט היא סמל שחיתות, לא ניכנס לעובדות היסטוריות, אבל מסמלת שחיתות ונהנתנות. והחלטנו פשוט להציג, לעשות מיצג של שרה כסמל שחיתות ונהנתנות. המשפט הוא בגלל הנהנתנות, ויכול להיות שמחזיקים את ביבי קצר בגלל המשפט, אז הכל קשור.
איך מתארגנת הפגנה כזאת? איך מתארגנת מחאה? אתם ישראלים שגרים באנגליה, נאמר.
האמת שזה מדהים, כי זה באמת מתחיל כמו כדור שלג של מישהו שזורק רעיון, וזה פשוט מתגלגל ומתגלגל ועוד אנשים, ואתה פשוט אומר כן, פשוט מישהו אומר אפשר לעשות את זה, ומישהו תופס את הכדור ואומר כן, אפשר לעשות את המיצג, כן, בלי לדעת, ואז אתה יודעת, עוד דוגה ועוד דוגה ועוד צמלה ועוד פאה ועוד, והכל מתווסף ביחד. ואני חושבת שהדיון היה באמת אם לעשות את זה או לא לעשות את זה, כי האם היא בן אדם פרטי או דמות ציבורית, האם היא בוחרת אנשי מוסד או לא בוחרת אנשי מוסד, היא מקבלת תקציב איפור או לא מקבלת תקציב איפור, איפה זה מעמיד אותה? אם שתי התשובות הן כן, היא דמות ציבורית לכל דבר ומותר למחות.
תודה רבה לך.
תודה לך.
ואחרי שסקרנו את כל המסביב, הגיע הזמן לתכלס, תוכן העדות. כמו שאמרנו, מילצ'ן עומד יחד עם מיליארדר נוסף, ג'יימס פאקר, במרכז תיק המתנות. התביעה מבקשת להוכיח שהוא אכן העניק מתנות בשווי רב ועל בסיס קבוע לזוג נתניהו, הרבה מעבר למותר למשרת ציבור. סיגרים, שמפניות, בגדים, תכשיטים. התביעה מבקשת להראות שזה היה מעבר למתנות על בסיס חברי, אלא לפי דרישתם של המקבלים. וגם, למרות שמילצ'ן ונתניהו לא מואשמים בתיק הזה במתן ולקיחת שוחד, התביעה כן רוצה להראות שהיו אינטרסים משותפים. מילצ'ן רצה לקדם עניינים אצל נתניהו, ולכן המתנות לא היו רק מחווה של רצון טוב, ללא שום ציפייה. וזה הבסיס של עבירת הפרת האמונים.
אם מסתכלים על היום הראשון והשני לעדות עכשיו ככה, לסיכום ביניים אחרי יומיים, אפשר לומר שהתביעה יכולה לסמן לעצמה וי, גם אם זה וי שהיו צריכים לעבוד עליו קשה, בהחלט. כי הרבה דברים מילצ'ן אומר אני לא זוכר. עכשיו זה לא נראה שהוא אומר אני לא זוכר כי הוא עד עוין או עד שמנסה להתחמק, אלא כי הוא באמת לא זוכר, וזה לא שהוא, נאמר, הוא לא שופך אותו. זו גם לא עדות של הדס קליין של יד ימינו, אבל הדס קליין צריך גם לזכור אם בסופו של דבר מי שהייתה הזרוע המבצעת, ומה שמילצ'ן אומר, הוא אומר אני נתתי לה יד חופשית, כדי שלא יהיו דאגות לראש הממשלה. הוא כן מספר שבהתחלה זה היה מיוזמתו, ואז זה הפך לבקשות של הזוג, ובשלב מסוים, בשלב מאוחר, הוא גם מבין שהן מוגזמות. הוא מספר על, למשל על התכשיט, ששרה נתניהו ביקשה שהוא יקנה, אז הוא אומר, ביקשתי ממנה לדבר עם בעלה, ואז אמרתי לו, אני מציע שתקבל חוות דעת מהיועץ המשפטי, כי שלא תסתבך. והוא אומר שנתניהו חזר עליו ואמר שיש אישור. למותר לציין שהיום ידוע שאין אישור כזה. אז זאת נקודה מאוד משמעותית. הוא גם אומר שהמסה העיקרית של הסיגרים הייתה לנתניהו, שזה בניגוד לטענת ההגנה. הוא מדבר על המתנות שהיו, הוא לא מספר על החלפת מתנות קבועה, ממש ממש לא. אז נכון שהוא חוזר על עיקרי הדברים, אבל הווליום הוא בהחלט ווליום נמוך יותר, אבל ווליום זה לא מה שנבחן עכשיו. מה שנבחן זה אם הוא מאשר את מה שהוא אמר גם קודם, ואת זה עד כה ארנו מילצ'ן בהחלט בהחלט עושה.
אנחנו מתקדמים עם השבוע ליום השלישי של העדות, שבו התביעה מגיעה גם לדבר על תיק 2000, מה שמכונה תיק ידיעות אחרונות, והעסקה הסודית שנתניהו ומול ידיעות נוני מוזס רקמו בסתר, כך על פי כתב האישום. אני נתניהו אדאג להפחית את כמות העותקים של ישראל היום, ובתמורה מוזס ידאג שהסיקור בידיעות יהיה יותר ידידותי לנתניהו ופחות עוין. מילצ'ן נכנס לסיפור כאחד המתווכים בין מוזס לנתניהו ולאדלסון, הבעלים של ישראל היום. ביום הזה גם מסתיימת חקירת התביעה כאמור ומתחילה החקירה הנגדית של הסנגורים של נתניהו. הם רוצים להראות שהכל היה אך ורק על בסיס חברי, שהתביעה מנפחת את כמות המתנות ושלא ניתן דבר בתמורה. הם באים בטוב למילצ'ן, בכל זאת חבר, ונראה שלפחות לפי שעה האווירה ממשיכה להיות טובה. ויש גם את מה שקורה מחוץ לאולם.
ביום השלישי לעדות של ארנון מילצ'ן נראה לי שהוא כבר ממש התרגל לנושא הזה שאנחנו כל הזמן מחכים לו עם הפלאפונים שמצלמים אותו בחוץ, הוא בבוקר מגיע מוקדם, גם בבוקר, ובעצם מדלג ככה על הצילומים, אבל מה לעשות שכשרוצים לצאת בהפסקה מהאולם, חייבים לעבור דרכנו, אין דרך אחרת. אז כשזה קורה, מילצ'ן כבר ככה בכל זאת משתף פעולה.
שלום מר מילצ'ן, איך אתה מסכם?
מצוין.
כן, הרגשת טוב?
הרגשתי מצוין.
איך אתה מסכם את העדות הראשית עד כה?
פרפקט.
אתה תפיק סרט על המשפט הזה?
וקורה עוד משהו היום, פעמיים. אגב, שרה נתניהו ומילצ'ן הרי נותנים לשרה נתניהו רעה לא ליצור איתו קשר עין, לא לנסות לפנות אליו בעקבות ניסיונות שהיו כנראה בהתחלה. אבל בתוך המקום הזה, בתוך מלון שהוא בכל זאת מלון מאוד ותיק, ולא עם רחב ידיים כמו בחלק מהמלונות החדשים, אז הם מוצאים את עצמם כל הזמן ביחד. גם אנחנו רואים אותם מנסים להגיע לאותו מקום, לאותו חדר, כשהם ממש אחת ליד השנייה במדרגות. וגם הנה, ככה זה נשמע ממש בסוף יום העדות. מילצ'ן עוצר לענות לנו לשאלות, ושרה נתניהו עוברת מאחוריו, ואנחנו מגלים לו, תראה, היא מאחוריך.
איך להיות מול הגברת נתניהו שנמצאת ברגע זה ממש מאחוריך ומחייכת לנו?
הנה, גברת נתניהו, את רוצה לומר משהו למילצ'ן?
כל בסדר.
בצד המשפטי, היום השלישי הוא יום שהייתה בו גם חקירה ראשית וגם חקירה נגדית. ובחקירה הראשית, התביעה יכולה סופית לסמן לעצמה עוד כמה וי, אבל גם ההגנה שהתחילה את החקירה הנגדית גם יכולה לסמן כמה וי. הכל כאמור נכון להיום, סיום היום השלישי. אבל מצד אחד בתיק 2000, בתיק של שיחות נתניהו מוזס, מילצ'ן אומר דברים שהם דברים שניתנים בכתב האישום ואפילו עוד מעצים אותם. הוא אומר, נתניהו, הזוג נתניהו, ביקש ממני להתערב, לתווך בתוך הניסיון להגיע לאיזשהו הסדר בין ישראל היום לידיעות אחרונות, שזה דיל שהוא כמובן עלול להיות מאוד מאוד בעייתי. והוא מספר שגם לבקשת נתניהו, הוא מנסה לתווך, למצוא לנוני מוזס קונים לידיעות אחרונות. מצד שני, ההגנה מתחילה באמת באיזשהו חיבוק מאוד משמעותי למילצ'ן, כשהסנגור של נתניהו אומר לו, תראה, אנחנו חושבים שנגרם לך עוול, ומדברים עליך בתור ספק שמפניות וסיגרים, במקום לדבר עליך כמי שתרם לישראל ומפיק ידוע, והוא גם כן מצליח לחלץ ממילצ'ן אמירות על החברות הקרובה בינו לבין נתניהו, על זה שאולי בכל זאת כן היו מתנות משרה נתניהו לאמנדה מילצ'ן ולילדים, כן שמילצ'ן מעולם לא ביקש מנתניהו לעזור לו בעסקים, אלו אמירות שקשה לעמוד עכשיו כמה הן תהיינה משמעותיות בסוף, אבל בהחלט כנקודת פתיחה להגנה הן לא רעות.
כאן אנחנו מודים לתמר שהולכת להירוז את עצמה ולחזור לארץ. בכל זאת, כמה אפשר לבלות על החוף בברייטון? יש גם עבודה לעשות. עורך הדין מיכה פטמן, מהסנגורים הפליליים הבולטים בארץ, היה בעבר בצוות ההגנה של נתניהו. ואיתו ננסה להעריך איפה המשפט עומד בשלב הזה, ונוכח ההתפתחויות שאין דרך אחרת להגדיר אותן מאשר דרמטיות. סליחה על הפלישה. שלום מיכה.
שלום וברכה.
עקבת אחרי עדות מילצ'ן?
בהחלט עקבתי.
איך אתה מתרשם עד כה?
אני די מתעניין בעדותו של מילצ'ן, מכיוון שהוא עד המפתח בתיק 1000, ועדותו עד כה נדמה לי שמתיישבת עם החקירות של אנשיו, כלומר של הדס קליין והנהג, יונתן חסון. עד לפה נראה לי שהתביעה מאוד מרוצה ממה שהם קיבלו ממנו עד עכשיו, עכשיו מתחיל חלקה של ההגנה, ונראה איך זה יקרה.
אתה אומר עד מפתח, תנסה להסביר לנו עד כמה היא חשובה, גם בהיבט של תיק 1000, ונזכיר שהוא גם נותן עדות שרלוונטית לתיק 2000, שבו נאשם גם ארנון מוזס.
תיק 2000 הוא מוגדר על ידי כתיק עם ראיית זהב ובלי עבירה. אני חושב שההקלטה היא הקלטה של דו שיח בין שני אנשים שמשוחחים ביניהם על ענייניהם ולא על ענייני הממלכה. נוני מוזס מתעסק בענייניו שלו ומנסה להשיג את ההישגים לטובת העיתון שלו ולטובת האג'נדות שלו, מה שהם לא יהיו, ונתניהו עושה בדיוק אותו דבר. אני לא רואה שיש פה בתיק הזה איזושהי עבירה, ואני מקווה שבאמת כך זה יישאר, מכיוון שאנחנו גם מכירים ויודעים שבתי משפט לעתים נוטים להרחיב עבירות מעבר למקובל, נדמה לי שפה בתיק הזה זה לא יהיה נכון. בתיק 1000, לעומת זאת, העבירה שיש היא עבירה גבולית. אם נזכור שמנדלבליט הצהיר שהוא מעמיד לדין רק על מרמה והפרת אמונים ולא על עבירת שוחד, כי הוא הולך לגרסתו של נתניהו, צריך להסביר על מה הוא מדבר ואת החיבור של ארנון מילצ'ן לעניין הזה. כאשר מדובר ביחסי תן וכך, שאתה מקבל משהו כנבחר ציבור, כפקיד ציבור או עובד ציבור, ובתמורה לכך נותן איזשהו שירות לנותן המתנות, הרי שמדובר ביחסי שוחד. התיק הזה, אליבד רבים מחכמי המשפט, יכול היה בקלות להיות תיק שוחד, אלא שמנדלבליט אמר, נתניהו מחבר את עצמו לעבירה של הפרת אמונים ולא לעבירה של שוחד, כי בהחלט נתניהו שולל את יחסי תן וכך שאחד תלוי בשני, אבל מתאר יחסי קרבה מאוד גדולים בינו לבין מילצ'ן. התיק הזה הוא תיק שמחזיק בעיה לולעתית לנתניהו, כי ככל שאתה חבר קרוב יותר של מילצ'ן, אתה יכול לקבל ממנו מתנות, אבל אז אתה לא יכול לעסוק בענייניו כנבחר ציבור, וככל שאתה חבר רחוק יותר או איזוטרי יותר בין נתניהו למילצ'ן, או הקשר יותר רופף, אתה לא יכול לקבל ממנו מתנות, אבל אתה כן יכול לעסוק בענייניו. לכן, לכל אחד מהקצוות שמנסה נתניהו ללכת, הוא מייצר לעצמו קושי בצד השני של ההתנהלות. לכן הסיטואציה היא סיטואציה בעייתית, מכיוון שצריך לזכור שאחת מהגדרות הפרת האמונים, מספיק שזה יהיה התנהלות שבעיני הציבור היא לא נראית התנהלות ראויה של נבחר או עובד הציבור. ובהחלט ההתנהלות שנראית כאילו אתה נותן לי מתנות, אני עוזר לך בכל מיני דברים, היא לא כזאת, בוודאי שזה לא כשמדובר על ראש ממשלה שלא נגיש לכל אחד ולא כל אחד יכול לבקש ממנו דברים.
אבל גם מתנות בהיקף כזה נרחב של מאות אלפי שקלים בצורה שיטתית, אספקה סדירה וגם דרישות ממי שמקבלים את המתנות?
השאלה שלך עוסקת בהיקפים. בהיקפים אני מתנצל, אבל אני פחות חשוב לי כעורך דין, אם מדובר בהיקפים של 250 אלף שקל או של 400 אלף שקל, משלוש סיבות שהן כולן שונות אחת מהשנייה. הסיבה הראשונה היא סיבה שבה תלך ההגנה, והיא תגיד, ההיקפים אינם חשובים, כי זה נעשה לאורך שנים, ואז לסכום אותם ביחד זה באמת לא רעיון מוצלח, כי ככה באמת לא מתנהלים ולא חושבים ככה, שאתה מקבל מתנה ביום ראשון ואחר כך שנה אחר כך ואחר כך שנה אחר כך, אתה לא עושה מתמטיקה של ההצטברות של הדברים. התביעה תענה על זה, זה שלא מדובר באמת במתנות, אלא בקו הספקה שהוא מתנה, אתה נותן שאתה בא לבקר. אבל שאתה לא בארץ ואתה מתבקש להעביר קופסת סיגרים או שני ארגזי שמפניה או משהו, זאת לא מתנה, אבל לפי מילצ'ן זאת כן מתנה. כי מילצ'ן רוצה שלראש הממשלה ולרעייתו יהיה את כל הטוב שבעולם, כי יש לו איזשהו חלום ציוני גדול לחבר את הודו ואת הפלסטינים ואת ישראל לאיזשהו מיזם עסקי מאושר אחד, שכולם יחיו באושר ואושר עד קץ הימים. שאתה יכול להגיד שזה בסדר גמור. ההתנהלות של מילצ'ן היא התנהגות לגיטימית, ופה צריך לשים לב. מילצ'ן א' לא עומד לדין, ב' הוא לא נבחר או איש ציבור. איש הציבור צריך לבוא ולשים לב לסיטואציה. אני רוצה לטפל ביחסי הודו, ישראל, פלסטינים, זה מצוין. אני צריך לבוא ולספר מי אני ומה אני ביחס לאיש ההוא. האיש ההוא, ארנון מילצ'ן, שאומר, אני ביקשתי בסיטואציה מסוימת לדעת, אפילו אם יש היתר למתנות הללו, וקיבלתי תשובה שקיבלתי ייעוץ משפטי שאין מגבלה, הרי מה תעשה התביעה אם נתניהו יעלה להעיד? התביעה תשאל את נתניהו, אדוני ראש הממשלה, עומד לרשותך מערך המשפטי הגדול במדינת ישראל, היועץ המשפטי לממשלה וצוותו. למה אותו אתה לא שואל אם מותר לקבל? למה אתה הולך לאיש הפרטי שלך, שיכול להיות שאולי הוא רוצה לרצות אותך, יכול להיות שאולי הוא נותן לך תשובה שנוחה לך, יכול להיות שהוא לא שואל את כל השאלות, יכול להיות שאתה לא נותן לו את כל הפרטים, אלא אתה מרוצה לעשות פעולות במסגרת התפקיד שלך, ורוצה במקביל לקבל את המתנות מהחבר הקרוב שלך, תבוא אלינו, המערכת המשפטית שעומדת לרשותך, ואלה סוג השאלות שבהחלט הן מעוררות קושי, ובהחלט יש פה אתגר מאוד מאוד גדול להגנה, שנראה בימים הקרובים איך היא תתגבר עליו, אם היא תתגבר עליו.
ואם ניכנס לתוכן הדברים ששמענו השבוע ממילצ'ן, מה המשמעות של העובדה שמילצ'ן מעיד שהיו לו ולנתניהו שמות קוד לפריטים שהוא התבקש להביא? גמדים, ורודים, עלים, מה התביעה מבקשת להראות כאן?
אני פחות נותן בו סימנים, מכיוון שאני יודע שהתביעה לא תגיד ששמות קוד נותנים לדברים שיש להסתיר. אני מזכיר לך לקוח קודם אחר שלי שדיבר הרבה בטלפון בקודים, קוראים לו אביגדור קהלני, ובסופו של דבר עמד אחד מידי התביעה על הדוכן ואמר, אנחנו זכותים, אנחנו נוהגים לדבר בקודים על כל דבר. זאת גישה של הרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד סיטואציות. אני יודע שזה מחשיד, אני יודע שזה נשמע כאילו רוצים להסתיר דברים, אבל זה לא בהכרח המצב באופן קבוע. אני חושב שגם בעיני התביעה הזאת עדיין עוד לבנה בקיר ולא איזושהי ראייה מחרת, אבל אני ללבנה הזאת דווקא לא נותן למשקל רב מדי.
השאלה הבאה היא קצת בעולם הפסיכולוגיה, אבל אני באמת מכוון לניסיון הרב שלך במשפט, כסנגור. למה לדעתך היה כל כך חשוב לשרה נתניהו להגיע עד לעולם בברייטון, ולמה השופטים אפשרו לה לעשות את זה ולעיתונאים לא?
נתחיל דווקא בשופטים. ההחלטה של השופטים לגבי העיתונאים, כנראה, אני כך הבנתי, היא פשוט בגלל אילוצי המקום ולא משום רצון להגביל את התקשורת. אני מניח שהאילוצים הללו הכתיבו את זה ולא איזשהו רצון להגביל את הפרסומים. שרה נתניהו בסיטואציה הזאת, מבחינת השופטים לפחות, כך גם עולה מהבקשה, היא חלק מההגנה. נאשם שרוצה להתמודד עם מישהו שמאשים אותו, רוצה לשבת באולם הרבה פעמים, להסתכל לו בעיניים, לפעמים הוא חושב שזה ישפיע עליו, לרוב זה לא משפיע, אבל לפעמים הוא חושב שאני יודע מה היה ואוכל להגיד לצוות ההגנה, שימו לב לנקודה הזאת או אל תשימו לב לנקודה הזאת, תחקרו על זה או אל תחקרו על זה. צוות ההגנה של נתניהו משופשף מספיק בשביל שיהיה ערוך ומוכן לכל שאלה ולכל נושא, גם בלי עזרת של שרה נתניהו, אבל בהחלט נאשם שלא יכול להגיע לשם, כמו ראש ממשלה שצריך להיות פה בתור ראש הממשלה, רוצה את החלופה הטובה ביותר, ומאחר שאשתו הייתה חלק הדוק ממערכת היחסים עם מילצ'ן, אז זאת האלטרנטיבה הנוחה ביותר מבחינת כל הצדדים, וזה לגיטימי במאת האחוזים, אין בזה שום פסול.
בואו נלך לדרמה בתיק 4000. עד כמה חריגה האמירה הזאת של השופטים לתביעה ככה באמצע המשפט?
קודם כל היא חריגה, אבל היא לא בלתי קיימת, היא מתקיימת במשפטים, במיוחד במשפטים ארוכים וגדולים, ופה אני לרגע אעבור לעניין אחר בשביל להסביר לכם את החשיבות של האמירה הזאת ובשלב הזה. במשך הרבה מאוד שנים אני נתתי הרצאות גם לשופטים, ואחד הנושאים שעליהם הקפדתי תמיד ללמד אותם, זה נושא של תיקי צווארון לבן. ואמרתי להם, האבסורד בתיקי צווארון לבן, שהבן אדם האחרון באולם שמבין מה מדובר, מה קורה בתיק הזה, זה אתם השופטים. בתיק רצח למשל, עולה בתור עד ראשון או מעלה התביעה את ראש צוות החקירה, שהוא מספר, מצאנו גופה, לידה שלושה כלי אקדח, מצאנו שיום לאחר מכן שלושה עדי ראייה, מצאנו את האקדח, ראינו תביעות אצבע, עצרנו את האיש, היו לו סימני ירי על היד, השופטים כבר יודעים מראש איזה עדים הם ישמעו ומה הם צפויים לשמוע, עד על בליסטיקה, עד על תביעות אצבעות, עד על סימני ירי ושלושה עדי ראייה, הם יודעים את זה מראש. בתיק צווארון לבן השופטים לא יודעים מה הם עומדים לשמוע, כי אין עד כזה שיכול לסכם את הסיפור לשופטים, ולמעשה הם לומדים את סיפור המעשה תוך כדי שמיעת התיק, במיוחד כאשר הליכים מקדמיים לא מתנהלים בתיק, ולא בכל תיק גדול הם מתנהלים בתחילת הדרך, פה הם לא התנהלו בתחילת הדרך. אז השופטים דיברו על גישור, התביעה דחתה את ההצעה לגישור, ואז השופטים אמרו, אנחנו נחסוך לכם את הגישור, אתם לא רוצים לבזבז זמן, אנחנו שמענו עכשיו כבר שנתיים ראיות על תיק 4,000, אנחנו נגיד לכם את דעתנו על הראיות הללו, צריך לעשות את האמירה הזאת בעדינות רבה מאוד, כדי שאף צד חלילה לא יבקש מהשופטים לפסול את עצמם, בטענה שהם גיבשו עמדה מוקדמת, לפני שהם שמעו את כל הראיות, ולפני שהם שמעו את הסיכומים, אבל השופטים גם עשו את זה בעדינות המתחייבת, ובסופו של דבר, הם הציגו שיש קושי להוכיח עבירת שוחד. הקושי הזה הוא קושי מובנה בתוך התיק הזה, זה צ'ק שאין עדיין שובר לצידו, זה צ'ק שהוא עדיין לא נחתם, הוא צ'ק אמיתי, הוא צ'ק רציני, השופטים אומרים את דעתם האמיתית, אבל הוא לא נחתם, כלומר עדיין שני הצדדים יכולים לשכנע בקיום או באי קיום העבירה הזאת.
בינתיים אנחנו שומעים אבל שהתביעה מבחינתה ממשיכה קדימה עם סעיף השוחד. מה השיקולים בעצם של התביעה של היועצת המשפטית לממשלה?
אני מדבר לא בשמם כי אין לי מושג מה השיקולים שלהם, אני מדבר על מה אני הייתי חושב לו אני בנעליהם. אז קודם כל, שמענו את הטקסט הזה, אבל אנחנו מתחילים מחר בבוקר לשמוע את עדותו של ארנון מילצ'ן, שהיא עדות שפחות נוחה לנתניהו לשיטתנו, שישמע גם את זה ואחר כך הוא יחשוב מחדש. א', ב', למה שאני אמחק את התיק הזה, אני מאמין בתיק הזה וביכולת הרשעה סבירה בתיק הזה, ולשיטתנו השופטים עוד לא שמעו חלק נכבד מהראיות. ג', אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים בחקירה נגדית של נתניהו למצוא חיזוקים נוספים לעבירה הזאת, ואנחנו מאמינים שזה אפשרי. וד', אם נתניהו רוצה, יתכבד וישב איתנו כמו כל נאשם להסדר טיעון, אם אני אבטר היום על השוחד, מה יש לי כבר לתת לו? אז אני מניח שלאור כל השיקולים האלה, ההחלטה הזאת יש בה היגיון. הבעיה המרכזית היא שהסיטואציה המשפטית שעליה אנחנו מדברים, היא לא חיה בוואקום. בדרך כלל נאשם שומע דברים כאלה, הוא שמח, התביעה שומע דברים כאלה היא פחות שמחה, אבל שני הצדדים יכולים להתכנס למקום מסוים. התיק הזה הוא לא חי בוואקום, הוא חי בתוך אווירה פוליטית, שבה יש ראש ממשלה שהוא מכהן, שהוא נבחר, שכתב האישום מוגש, והיום הוא ראש ממשלה מכהן שוב, למרות כתב האישום, הוא מעריך שהוא יכול להמשיך לכהן עוד 3 או 4 שנים, ואולי גם יותר בתפקיד הזה, אין לשום בהכרח אינטרס לסיים את ההליך מחר בבוקר, בטח שלא במסגרת מה שדובר בעבר, ופה מתעוררת הבעיה. היו בעבר על השיחות אצל מנדלבליט, מסגרת האפשרויות לסגור את התיק הייתה ידועה אז, שתי עבירות של הפרת אמונים, אחת בתיק 1000, אחת בתיק 4000, מחיקת תיק 2000 בכלל ומחיקת השוחד מתיק 4000, והוויכוח היה עם קלון או בלי קלון, עם הרחקה מהחיים הציבוריים או בלי הרחקה מהחיים הציבוריים. לדילמה הזאת צצו שני כלים חדשים שלא היו קודם לכן, ואותם שני כלים הם גם חוק דרעי אחד, וגם נושא של בגץ דרעי.
תסביר.
חוק דרעי אחד דיבר על כך, שעונש של מאסר על תנאי, אינו גורר עמו קלון. עכשיו, אם רוצים שראש הממשלה יהיה ראש ממשלה של כולנו, ולא יצטרך לעסוק בענייני המשפט שלו, ולהיפטר מהמשפט הזה, אפשר מחר בבוקר לגמור את התיק בשתי עבירות של הפרת אמונים, מאסר על תנאי שלא גוררים או קלון, ובית המשפט העליון כבר אמר שהוא לא יתערב בחוק הזה, שהוא חוק סביר בעיניו, וראש הממשלה יכול מחרתיים להמשיך את תפקידו, בלי שיש מעליו את המטלה הזאת והעונש הזה, שכולנו נושאים יחד איתו, בנטל הזה, את, של התיק הזה. אם רוצים שראש הממשלה לא ימשיך בתפקידו, אזי גם לזה יש פתרון. ופה אנחנו מדברים על בגץ דרעי. מספיק שראש הממשלה יצהיר שהוא יעזוב את תפקידו עם סיום התיק לצורך העניין, בכדי שבית המשפט העליון לא ייתן לו לחזור. אני מזכיר לכולם שדרעי רצה להתמנות לשר לאחר המשפט שלו, רוב שופטי ההרכב נקטו בעילת השתק, אתה אמרת שאתה פורש מהחיים הפוליטיים, אתה לא חוזר להיות שר, אנא תתכבד ותעשה את זה, אני אולי לא מדייק בטקסט, אבל הכוונה היא ברורה. אז אנחנו יודעים שצד אחד לא מוכן לוותר על הקלון בכלל, אנחנו יודעים שצד שני לא מוכן לקלון שגורר איתו הרחקה מהחיים הציבוריים לשבע שנים. עכשיו השאלה היא, האם שני הצדדים הללו יכולים ורוצים להתכנס לישיבה של שעתיים, שלוש, ארבע, שבהם ימצאו פתרונות ביניים שקיימים, ואין בעיה למצוא אותה בפתרונות ביניים הללו, בגלל הכלים המשפטיים שיש לנו, שבעצם מחייבים להאמין לגרסתו של נתניהו, כי נתניהו איתן טענה מסוימת, יש את בגץ שיכול לשמור על קיומה של אותה טענה. לדוגמה, ואני נותן את זה כשתי דוגמאות נפרדות, אחת, הוא מוכן לקלון של שלוש שנים, לפרוש היום מהחיים הציבוריים לשלוש שנים, ואחרי שלוש שנים שהוא יכול לחזור. השנייה, להצהיר שבתום הקדנציה כראש הממשלה בקדנציה הנוכחית, הוא לא יתמודד לראשות הממשלה בבחירות הבאות, או לראשות הליכוד בבחירות הבאות. יש פתרונות, השאלה אם הצדדים ירצו אותם או לא ירצו אותם, זאת שאלה שבאמת תלויה לא רק במשפטים, כי הלא נתניהו היום מבחינה משפטית לא מרגיש צורך לתת משהו על ויתור על השוחד, כי הוא מרגיש שזה כבר ביד שלו, למרות שאני אומר ומזהיר שזה לא בהכרח ביד שלו, למרות שאנחנו התקרבנו לשם, ומצד שני הוא אומר, אני ראש ממשלה עם קואליציה יציבה, אני לא הולך לוותר על זה, ואין לי שום סיבה לוותר על זה, אני יכול אולי לעשות את זה בעוד שלוש שנים, ושוב אני מזהיר, ככל שמשפט מתקדם, היכולת של נאשם לעשות הסדר טיעון מצטמצמת, כי היכולת, כי הפרקליטות יותר ויותר מתעקשת על עמדותיה, ולכן כן, הקיץ הזה היא נקודת זמן טובה לכל שני הצדדים לחשוב איך אולי אפשר לגאול את כולנו מייסורנו בתיק הזה.
והמוטיבציה של השופטים היא לחסוך זמן שיפוט יקר, או משהו יותר רחב כמו טובת החברה, טובת המדינה?
אני לא יודע אם הטקסט הזה נאמר של טובת המדידה, כי זה טקסט שהוא באמת לא קשור לעולם המשפט, אבל אף אחד לא יכול להתעלם ממנו. אנחנו נמצאים במקום שבו כל אזרח במדינה הזאת מבין שהמשפט הזה קורע את המדינה לשניים. כולם מבינים מה קרה פה, הלוא שהייתה חקירה, נפגעה אנושות התקשורת הישראלית והמשטרה הישראלית, שהוגש כתב אישום, נפגעה אנושות הפרקליטות ומוסד היועץ המשפטי לממשלה, ואף אחד לא באמת חושב שאם מחר בבוקר שלושה שופטים יזכו, אז חצי עם ישראל יחשוב שנתניהו הוא קדוש, ולעומת זאת אם שלושה שופטים ירשיעו, אז אף אחד לא מצפה שחצי עם ישראל יחשוב שנתניהו הוא אשם. אנחנו במצב של כאוס בתוך החברה הישראלית, יש רבים שמסתכלים אחורה בזעם מי השם ורוצים למצות את הדין עם השם והאשמים על הדברים הללו. אני מסתכל איך אפשר ללכת קדימה ולרפא את החברה הישראלית מהמצב הזה, שבעיניי אחד הפתרונות הראשוניים וההכרחיים זה להיפטר מהתיק הזה, שהוא בהחלט קטליזטור של כל מה שקורה לנו בחברה הישראלית.
עורך הדין מיכה פטמן, תודה רבה לך.
תודה ויום טוב.
האזנתם לעוד יום. תודה לכן עוז על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני, ארז שלום וגיא בן וייס. לצוות האורחים, יותם רוזנוולד. היה לכם מעניין? שתפו בכל הכוח. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפלקו בדירוג. מוזמנים גם להשאיר שם הערה. תובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים שלכם, או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני דניאל אופיר. תשתמע.